בואו ונאזין לסיפור מיוחד עבור הדיסק של אנחנו וצאצאינו מחביב הילדים רב שרגה.
הסיפור הבא אירע עם אחד מרבני גרמניה בתקופה של כמה עשרות שנים לפני השואה. באותו זמן חיו היהודים יחסית בשלווה. עם זאת, מדי פעם התעוררו עניינים שהיו צריכים לסדר עם השלטונות, כדי לאפשר ליהודים החרדים לקיים את חיי התורה והמצוות כהלכתם. באחד הפעמים האלו, כשהיה עניין חשוב בקהילה היהודית שתרש את התערבות הממשלתית, הוחלט לארגן משלחת של רבנים וראשי קהילה שתיסה לדבר עם ראש הממשלה הגרמני. ראש הממשלה הסכים להיפגש עם חברי המשלחת, והפגישה נקבעה ליום שלישי בשעה 11 בבוקר בברלין. הרבנים חברי המשלחת קבעו להתאסף יחד בתחנת הרכבת כדי להספיק את רכבת האקספרס של שעה 8:45. הנסיעה ברכבת המהירה אורכת כשעה, וכך יגיעו מאורגנים מספיק בזמן. כמובן שגם הרב שלנו התארגן בהתאם, התפלל במניין הראשון, ובשעה 7 כבר סיים את התפילה, אכל פת שחרית בנחת והתארגן ליציאה לתחנת הרכבת. העגלון שהוזמן כבר עמד אכן מחוץ לבית ורק חיכה לרב. אבל רגע לפני שהוא יוצא מהבית, הוא שומע קול לא מוכר מכיוון חדר הכניסה.
אני רוצה לדבר באופן דחוף עם הרב.
הוא שמע את הרבנית עונה לזר שהרב לא מקבל הבוקר קהל, כי הוא נוסע עכשיו בעניין חשוב של הקהילה ויחזור רק מחר. אבל האלמוני היה נרעש ונרגש והתעקש ממש.
אי אפשר לדחות את העניין עד מחר. זה עניין של פיקוח נפש. חיי אדם מוטלים על כף המאזניים.
כשהרב שמע את המילים האחרונות, הוא לא חשב על כלום. הוא ביקש מיד מהרבנית להכניס את האיש. בעניינים של פיקוח נפש לא חושבים על שום דבר, לא על הרכבת ולא על ראש הממשלה.
כבוד הרב, התפרץ האיש לחדר, אתה חייב להציל אותו. אתה חייב להציל את חייו, שלא ימות לנו.
הרב הביט באיש שנכנס לחדר, אדם מבוגר, זקנו לבן, לבוש בגדים אפורים כמו הבעיירות הקטנות. כנראה הוא הגיע לפה מרחוק. מה הוא רוצה? כמובן שאעשה כל מה שביכולתי להציל חיי אדם, ענה הרב, וביקש מהאורח לשבת ולספר לו במה מדובר.
אוי, רבי, פתח האיש, האם מעלת כבודו מכיר אותי?
הרב הביט באדם שמולו והנהן בשלילה. הוא לא זכר אותו.
הרב לא זוכר אותי? שהרב יסתכל עליי שוב, הוא בוודאי ייזכר.
הוא ניסה לסדר קצת את הזקן.
ועכשיו?
הרב לא נזכר.
נו, מהדרשה בבית כנסת בעיירה. אני הייתי שם בדרשה, שהרב דרש.
הרב, שכמובן לא יכול היה לזכור כל אדם ואדם שהיה בכל אחת ואחת מהדרשות שלו, התנצל שאיננו זוכר. היה לו יותר חשוב לטפל בעניין של פיקוח נפש. תיגש לעניין. אך הזקן לא ויתר.
טוב, אולי כבוד הרב לא זוכר אותי, אבל אני זוכר אותו היטב. ולא רק זה, כבוד הרב שליטה, רוצה לשמוע דבר מעניין? אני זוכר אפילו את כל הדרשה, מילה במילה. הקדוש ברוך הוא חנן אותי בזיכרון מצוין. זה היה על הפסוק.
הרב נאלץ להפסיק את בעל הזיכרון בעדינות ולהזכיר לו שהוא ממהר מאוד, והוא נשאר רק כדי לעזור בעניין של פיקוח נפש, וכל שאר הסיפורים לא מעניינים עכשיו,
אז בבקשה, גש לעניין.
כמובן,
המשיך הזקן.
אני מיד אגיע לעניין של הפיקוח נפש. אני פשוט לא מאמין שאני יושב עכשיו כל כך קרוב לכבוד הרב שליטה. אז בדרשה, אני הייתי בסוף בסוף בספסל האחורי. לא ממש בספסל האחורי. אחד לפני זה, אבל פעם זה היה הספסל האחורי, אבל הקהילה גדלה. אז הוסיפו עוד ספסל. אבל אני אומר לרב שאני זוכר את כל הדרשה בעל פה.
הרב, למרות לחץ הזמן, המשיך להקשיב במתינות, מנסה להבין מה הקשר בין הסיפור שלו לפיקוח נפש.
הרב דרש אז דרשה כל כך יפה ומעוררת לתשובה. הייתי נרגש שאפילו אני התמלאתי בדמעות. וכשהגעתי הביתה מיד הלשה, דבר ראשון, חזרתי באוזני בני הבית על כל הדרשה מילה במילה. וגם הם התמלאו בדמעות. וכשהם סיפרו את הדרשה הלאה, גם הם התמלאו דמעות. וכשהם סיפרו, גם הם התמלאו. שאני אזכיר לרב את הדרשה, יש לי זיכרון מצוין.
הרב הסביר עוד פעם לאורח שהוא עומד לצאת לפגישה מאוד חשובה עם ראש הממשלה. הוא עומד לצאת תוך 5 דקות. אם לא, הוא עלול להפסיד את הרכבת. והוא מתעכב רק בשביל להציל חיי אדם, לא בשביל לשמוע דרשה שהוא בעצמו דרש אותה.
כן, כבוד הרב צודק, אני כבר מגיע לנקודה. אני לא אעכב את הרב יותר מדי, אבל פשוט כשאני נזכר בדרשה הזו, איזה פלפול, כמה התעוררות.
בבקשה, תגיע לנקודה, מה אתה רוצה?
אולי שהרב ידחה את הפגישה למחר, היום קר מאוד בחוץ, מחר יהיה יותר טוב,
הציע האורח בנימוס. הרב הבין שהוא צריך לדבר עם האיש הזה בדרך אחרת. הוא פנה אליו בתום תקיף יותר, מבהיר לו שאם לא יאמר מיד מהו העניין הדחוף שהוא צריך, הוא פשוט יקום וילך. האיש לא האמין למשמע אוזניו.
כבוד הרב רוצה לעזוב אותי ולנסוע בזמן שיש פה עניין של פיקוח נפש?
הרב הבטיח שהוא יישאר להקשיב ולעזור, אבל בתנאי שהוא לא מזכיר את הדרשה אפילו לא פעם אחת. די, הבנתי, הייתי אצלכם בכפר, אמרתי דרשה ואתה זוכר אותה כי יש לך זיכרון טוב, וכולכם התמלאתם בדמעות. ומה קרה אחר כך?
כן, בסדר. אז שמעתי את הדרשה, אופס, כן, אז נעבור לעניין. רציתי לומר לרב שהדרשה עוררה בליבי כזו הערכה לכבוד הרב שליטה, ולכן עכשיו כשיש לי עניין של פיקוח נפש, באתי עד לכאן, למרות שאני לא גר כאן. אז הנה, זה הסיפור, הנה הרב, אנחנו מתקרבים לסיפור של הפיקוח נפש, שבגלל זה באתי מכל כך רחוק, בגלל שאני מעריך את כבוד הרב. התחתנתי, ברוך השם במזל טוב, זה היה לפני 35 שנה. הכל היה מצוין. חייתי עם אשתי עליה השולם, עד לפני 6 שנים, היא לא עלינו, הייתה בפטירתה, בלי עין הרע, בת 45 שנה, עד 120 שנה, בלי עין הרע. אבל אז היא נפטרה לצערי ממחלה קשה. אוי רבי, אוי, היא הייתה אישה טובה וחסודה.
ברגע שהחל הזקן לספר בדמעות על אשתו שנפטרה, הרב כבר הבין שאין פה שום עניין של פיקוח נפש. ועם כל הרצון הטוב להקשיב לאיש הסובל, שזקוק לאוזן קשבת, השעה מתאחרת. אם לא יצא עכשיו, הוא עלול להפסיד את הרכבת. מה יהיה עם הפגישה החשובה? חשב הרב. הוא הרי זה שמונה להיות דובר המשלחת לפני ראש הממשלה. הוא כבר הכין נאום מוכן בגרמנית שוטפת. ואתה, יאלצו חברי המשלחת האחרים להתמודד עם הדבר לבד? האם יצליחו? ובכלל, איזה רושם יעשה על ראש הממשלה שהוא לא כיבד את הפגישה ולא הופיע? לכן, הרב קם, הלביש את כובעו וניגש לעבר דלת החדר. הוא חשב שאם יש לאורח משהו באמת חשוב, הוא כבר יגיד אותו. אך האיש, בקלילות מפתיעה לגילו, רץ קדימה וחסם את היציאה.
אדוני הרב שליטה, אסור לרב לנסוע, זה פיקוח נפש, זה הצלת חיים.
הרב כבר היה קצת חסר סבלנות. הוא אמר לאיש בצורה ברורה שהוא אמנם רב, אך להציל את חייה של אישה שנפטרה לפני 6 שנים הוא לא יכול, ואין פה שום עניין של פיקוח נפש.
לא, 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 לא אליה אני מתכוון, הזדעק האיש. יש פה פיקוח נפש אמיתי של אדם שחי, שצריך באמת להציל. אבל אני חייב לספר לרב את כל הסיפור, אחרת הרב לא יוכל להבין.
הרב לא התיישב בחזרה בכיסא, אלא כך בעמידה התרצה להקשיב להמשך הסיפור. אבל ביקש מהאיש שיזדרז ויספר הכל בקצרה, ורק את מה שבאמת חשוב, ללא תוספת דיבורים.
אז ככה, אשתי הטובה והחסודה עולה השולם נפטרה לפני 6 שנים, כמדובר. 3 הבנים שלי גרים באמריקה, 2 בניו יורק ואחד בלואיסביל. זה האחרון, ולוויל, איזה צדק לי, הוא סבל קשה במלחמה. אבל טוב, אני הבטחתי שאספר הכל בקצרה. יש לי גם בת. הבת שלי התחתנה והיא גרה עם בעלה כאן, בגרמניה. וברוך השם, הם מאושרים מאוד מאוד. אדוני הרב, אתה יודע, יש לי ילדים כאלה צדיקים לך. כשאשתי נפטרה עולה השולם, הם ממש רבו. היא רצתה שבו לגור אצלה, אבל גם הבנים רצו שאגור איתם באמריקה. הם עשירים מאוד, נו, נסעתי לאמריקה.
בינתיים, בחדר של הרב נשמעו דפיקות. זו הייתה הרבנית. היא ביקשה מהרב להזדרז,